יום רביעי, פרשת ויצא. שלום וברכה ידידיי. אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם מאורע מופלא שהתרחש אצל הגאון רבי סחר מאיר זצ"ל, והתפרסם בפניני חמד בשנים האחרונות. נלקח מתוך פורים מתוק. יהודיה, יראת השם מצרפת, הגיע לגיל 38 כשעדיין רווקה לא עלינו. במשך שנים רבות לא הצליחה למצוא את השידוך שלה. היא הפכה לשבורה ורוצתה. כשהגיעה לביקור אצל קרובי משפחה בנתיבות, אז סיפרו לה על הגאון הראשי ורבי סחר מאיר. יעצו לה שתלך להתברך ממנו. אותו אישה לא ידעה לדבר בלשון הקודש, אז הגיעה לבית שלו, פשוט פרצה בכי קורע לב. אחרי שהיא נרגעה, סיפרה בכאב, בשפה שלה, על הסבל הנורא, והיא זעקה שהחברות שלה כבר עומדות לחתן את הילדים, ולי אין אפילו בעל. אני מאוד רוצה להקים משפחה ולגדל את הילדים לתורה. למה היא גרה? אחת מבנות הבית ששלטה בצרפתית הרגמה את הדברים. הרב שכאב את הכאב שלה הציע שתמר מדי יום, במשך 30 יום, ברציפות 4 פרקי תהילים. ח' ג' כ"ב בנון. תרגמו לאישה, יצא מהבית עם תקווה שאולי סוף סוף היא תיוושע. ובקור של יום ה-30, האישה נצבה שוב בפתח הבית ורצה להיכנס, אמרו לה שאי אפשר, הרב לא מרגיש טוב, התעקשה. אמרה, אחרי שהרב ישמע את מה שיש לי להגיד, אני בטוחה שהוא ירגיש יותר טוב. ואז היא הודיעה לרב בהתרגשות באמצעות מתרגמת שהיא עשתה את כל מה שהרב אמר לה, ואתמול בלילה בדיוק, בלילה 30, אחרי אמירת התהילים, התארסת בשעה טובה מוצלחת. והיה גבול לשמחה שלו, באמת זה גרם לו להרגיש יותר טוב. הוא ביקש מבני הבית לשתות לחיים, השיר לכבוד הכלה, הריף עליה מברכות פיו. היא עמדה לצאת מהבית, ואז פנתה אליה מתרגמת, שאלה אותה, תגידי לי בבקשה, האם אמרת את פרקי התהילים? בוודאי. תלכי לה שאלה, את יודעת לשון הקודש? היא אמרה, לא, אני לא יודעת לקרוא, נו, אז איך קראת פרקי תהילים? אני אומרת, עשיתי בדיוק כמו שהרב אמר לי. הגעתי הביתה, לקחתי את התהילים, חיבקתי אותו בזרועותיי, והתחננתי, אמונו של עולם, פרק ח', פרק ש' ג', פרק כ' ב', פרק נ'. סיימתי בתפילה נרגשת לבורא עולם במילים שלי, שירחם עליי, והזכרתי להקים משפחה משלי, ככה במשך כל 30 הימים. פילי פלואים, האישה עצמה זועקת מתוך שברון לב ובשמיים מצרפים את כל מילות הפרקים, ומגיעות עד לכיסא הכבוד. ברואי לא שומע לבקשתה ומלא אותה. אנחנו ממשיכים פרשת שבוע וכל אשר תיתן לי עשר ועשרון הולך. סיפרה ביתו של הרב וייספיש, שהוא בעצם בנו של הגאון רב דוד ברנדוקה, שהתפרסם באיש לרעהו. כל ערב פסח היו מגיעים לאבא שלה בקשות של צדקה, הוא היה מפריש מאמונו כדין. ערב פסח אחד הגיע מכתב בקשה יותר מתמיד. היו אז מקרים קשים בירושלים שנזקקו לעזרה מיוחדת. אבא ריחם, והוא חשב לצאת הפעם, בא לו מעבר ליכולתו. 100 לירות. זה היה סכום עצום בימים מהם. אבא קיבל את ההסכמה של אמא, שהרי היא שותפה כלשונו. חלק הכל המצרכים. פתאום הגיע אלינו לביקור ערבי לא מוכר. היינו רגילים באורחים בערבים לרגל העסקים של אבא בחלב, אבל ביקשנו ממנו לשבת באקסברה, כיבדנו אותו באוכל. אמא סגרה את הטרפים של האקסברה, הערבי שאל אותה למה יפה את זה, אז הוא אמר לה, כל כבודה בת מלך פנימה. אז הערבי הגיב ומפתיע, אני יודע את הסיבה האמיתית, יש לכם סוד מקצועי בייצור של המוצרי חלב, אתם לא רוצים שאני אגלה. אבל אני כן יודע את הסוד, שאלו אותו מה הסוד. אז אמר שאותם מים שנגרים מהגבינה, אז במקום להשקוד אותם לפרות, אפשר לשים אותם במתקן להפרדת שמיים מחלב ולהוציא מהם הרבה שמנת. אחרי שהוא אמר את זה הוא הלך, עלינו לחפש אותו, לברר לעוד איזה ברור, אבל הוא נעלם, לא ראינו אותו יותר. ניסינו את ההצעה שלו, הוא אומר, התקבלה שמנת בכמויות שלא יאמנו, בתוך זמן קצר, פלנו ושילשנו את ייצור השמנת והחמאה, והרווחנו מההצעה של אותו ערבי מאות רבות של לירות. את אלה, כשגילו הסוד ואת הפלא, הגדול יותר שאפשר להוציא ממי החלב כמויות מסחריות של שמן, זה יחס סבא למעשר הכפול והמכופל שהוא פריש לצדקה מעל ומעבר לרגל. ואנחנו נראה מדור דור שור הבסינו, גדולי ישראל על המהפכה של הרשו, שדירשו, לחולל בעולם התורה. ועמד סיום מסכת מידס שהתקיים אחרי איסרו חג בסוכות האחרון, אז נשמעו בשם הוויניס הרבה, דברי חיזוק, ברכה, קראת מדעי הסיום הם בכל החווי תבל שיערכו על ידי ארגון נרשו. במהלך המעמד הזה הוא העריך בדברי חיזוק מעלת הלימוד שיש איתו חזרה, ועל זה שחוזרים שוב ושוב ועומדים בקור המבחן על התרומה עצומה של ארגון בירשו לעניין הזה, שהוא מחדד ומחזק את עניין ידיעת התורה. הביא משמו של אבא, הישהו סמוישה, שעניין החזרה הלימוד ומסורת הלימוד להגיע לידיעת התורה, לחפש תמיד את הפנימיות של התורה, וזה מגיע לידי חזרה שוב ושוב. סיפר מהבן זרוב זצל, שהגיע לארצות הברית, הוא אמר במקומות את התורה, שהגיע אליהם, שעניין של החזרה בלימוד, מהמעלה הגדולה שיש לעמוד ולהקפיד בה. אנחנו ממשיכים כל העם רבותיי. יש פה דברים נפלאים שהתרסמו בגילון הקדיש, אחרי הקרן תסוסיומתם. אחד מספר ואומר, אני רוצה לספר סיפור שהוא סיפור בהמשכים שאני עומד בו עכשיו בחלק א', אבל אני מאמין באמונה שלמה שלא יבוא שכל המתחזקים בו, וההמשך יבוא במהירה בזאת השם. מספר על עצמו שהוא עברך מטפל במשפחה ברוכה בלי עין הרע. הוא מלמד, ארגן אשתו, בהוראה, יש לנו ברוך השם מספיק להוצאות החודשיות. אוהב שאנחנו גרים, הדמי הזכירות יקרים מאוד, והמחיר עולה ועולה. וגם למצוא דירה לחיות בקרוי קשה. כשכבר נמצא דירה, אז יש אליה קופצים רבים, ודורשים הרבה יותר מהשווי. בסופו של פיקדון, לדמי זכירות מראש, כמה חודשים. אז התייעצתי עם הורי ורבי שמיים לקנות דירה. קפצתי לתוך העסק הזה, שזה עסק לוקל עם הרבה חובות, היה לי סכום נכבד להתחיל, אבל כבר שנתיים אחרי שכבר שילמתי חלק ניכר מהחובות, עדיין הייתי שקוע מגלגול חובות, לגבות מזה, להחזיר מזה, יצא ערבים בכל פעם. בליל שבת בראשית סתיו שע"ט, נכנסתי למשרד שמעורר, הנה עברו החגים, ימי מנוחה בתוך הים הסוער, עכשיו חוזרים לשגרה, כשבחורף אני צריך לכסות ים של חובות. נכנס לי בלב איזה רפיון, בהרגשת חוסר חשק ואובדן האומץ, אמרתי, ריבונו של עולם, אין לי כוח לחזור לזה, ולחזור לגלגל את החובות. אני רוצה מעט מנוחה, יישוב הדס. אומר השם גילה את עיניי, ראיתי על הבמה אחד מהגריונות המעוררים, על עניין השתיקה, שעת התפילה, גודל השכר. קראתי כמה סיפורים שאנשים מספרים על האותות המופתים שרואים הם. הוא אומר, על אתר קיבלתי על עצמי בלי נדר שמשך 40 יום, ואני לא מדבר מי אדונו יום עד סוף התפילה. זה היה בלי שבת בראשית. אחרת פרשת נח, הוא אומר, ניגשתי לאיזה נגיד אחד, וביקשתי ממנו שיחתום לי ערבות על 13,000 דולר, הוא מיד חתם לי. זה יחתרתי חוב, המלווה שיבח אותי. שהוא נהנה שאני אדם ישר, דבר שזה נביא בדרך כלל שולח על החזרתו, מה שאוסיף עוד להרגשת לו. תחילת דבר שסבעיר, הוא מספר לי, צריך להחזיר סכום גדול, ברוך השם נכנס לסכום מכובד מזה עסק דדי, שהוא עוסק בו לצד המלמדות, אבל עדיין היה חסר לי, מהסכום הדרוש, אחרי כמה טלפונים לידידה המטרה, אמר לי אחד מהם שאוכל להלוות לי, וגם הרב הצעתי בנתי. ביום שלישי, דבר שסבעיר, הוא נזכרתי בעוד סכום שאני צריך לשלם. אחד חברים מלמד שעובד איתי, שאלתי אותו פתאום, יש לו איזה סכום להלוות לי עוד זמן פיוני, אז הוא ענה לי שבהשגוחה ממש עכשיו מישהו יחזיר לו איזה חוב ישן. הוא אומר, כך כמה שאתה צריך. תכלס הדברים, הוא אומר, מאז אותה קבלה טובה, העניינים התחילו לזוז, ביתר כך. עדיין לא הגעתי לישועה מושלמת, אבל ברור לי שבזכות המצווה של מקדוש יתירו וכבוד ביש השם, אז יתקיים לי הפסוק, אם חבד היחבד. ובואו נחי ומוזר נרווח באושר ואושר ברות שלמות לנצל מכל מרים בישי נפיגי דורנו ולרוות נחת לעצמנו ומצצאינו ולהיות ממחד בביס השם וגם ובסמיג לשיבנה בעזרת השם ירו בימינו הוא מסיים שהוא קיבל על עצמו לפרסם הסיפור בעזרת השם כשירי עוד ישועות נחי ומפרסם אותם בינינו ואנחנו משכים יעלומים מגדולי ישראל בגלל נור השבת התפרסם בימים האחרונים סיפור מאופלה, החוכמת הנפש הנוראה של הגויין רב ניסים גרלי זה צד. כמו שמספר בעל המייסי, משגיח לישיבה קדושה. רבי ניסים כמובן מימיו לא קרא ספרי חולין וחוכמה לא יותר מדי דנים מומחים. השכל הישר והדסתר עם הנקיות של המידות שלמדו לו להגיע לעומקן ודיוקן של דברים. בכל תחום שהוא. הוא מספר אותו משגיח בישיבה. שהיה תלמיד שלא היה מדבר בשם עם החברים, הוא היה מצוין גדול, שומע הכל, עומד בשקידה, מבחנים מושלמים, אבל בלי אף מילה. אבא סיפר שבבית הוא כן מדבר, אמרת לו שאולי זה לחץ לחברה, חרדה חברתית. בדרך כלל מטפלים בגגון זה על ידי חשפה איטית לגורם הפחד. ואני יכול, מוכן לנסות. כל יום אחד אסדור, ולסמד לו שיגיד לי איזה משפט אחד, שכל השטח יהיה ריק. ומחר כך אני אעשה את זה שוב, כדי שמישהו יעמוד כבר בחוץ של כמה עמית. אבל הדגשתי לאבא שזה לא על אחריותי, כדי שהוא יתייעץ גם. אז האבא אמר שהוא שאל את הרב ניסים, והוא חזר ואמר שהרב ניסים התנגד והציע לי לדבר איתו בעצמי. טוב, כך עשיתי. הרב ניסים הסביר לי שישה החרדות שבעולם באמת מתאים לחשף לאט לאט עד שיעברו. אבל לחרדה חברתית זה לעזור רק לקלקל, כי אם אדם פוחד מחושך למשל, וכשיהיה לידי חושך ולא יקרה כלום, החוויה שלו תהיה שחושך לא מפחיד. לכן זה הדרך, פחד גבוהים או מקומות סגורים. אבל בחרדה חברתית, הרי בדמיון שלו לועגים לו, כשידבר מעט בראש, הראש שלו באמת יקרה אסון, הוא מפורש שחוש ינהגו לו, וכן זה עלול לקלקל במקום להועיל. הוא הציע לטפל בדרך אחרת, בעזרת כוח האחראיס, לקבוע לבחור את החברוסה, עם ילד, בתשלום, וזו בית הכנסת, שהבחור יהיה מסביר. הוא מספר המשגיח שיש לו איזה ידיד פסיכולוג שעבד אז, וגם היום עם איזה בעזר מציון, סיפר לו את זה. הוא כולו היה נדהם, משתומם, אמר לי שעד לא מזמן כל העולם חשב כמוני. בחרדה חברתית מטפלים כמו בשאר החרדות. והנה ממש לאחרונה חוקר אחד יצא נגד זה, ובדיוק כמו אותו טעם של הרב. רק עכשיו התקבלה רשמית השיטה שלו. אומר, הוא לא מאמין איך רב בישראל, מאמין כמובן, חסר כל השכלה וגישה לנושא, ככה חשבו. מסוגל לשלוף את זה מהשרוול. בשולי הדברים, סיפרתי את זה בשעתו, אומר, אחד שעוסק הרבה בשלום דייט, ברכה לחתנים, ממש מייסדי התחום, אומר שלקוף הוא כותב פה את הרגע. הוא אמר לי שאני לא מחדש לו כלום, בקשר עם הרבה מאוד מומחים, וראה כבר שאצל הרב הוא מקבל בעצה הכי ישרה. באמת אומר, אחר כך שמתי להם שהוא מגיע לרב הרבה מאוד, ואני מקווה שהוא יפרסם ההרצאות שלו. אנחנו ממשיכים עם השוט היומי, רבותיי. שאלה משוכנו של הרב הגאון, מאוד חלב ישבר צוץ שליטה. חבר זקוק במזומנים, קנה פלאפון בתשלומים, 500 שקל, שימכור לי זה בחצי מחיר במזומן. אם זה מותר, אז התשובה שיש בזה איסורי ביס, כיוון שמי שקנה בהקפב של למכור בזול במזומן, מוכיח שעיקר הכוונה להלוואה, כמובן בריפו שזה. והרי בוודאי, אם הוא היה קונה בהכשר במזומן, היה מקבל לפחות מ-500. מה אם הוא קונה במחיר רגיל בתשלומי מוכר פחות מהמחיר של המזומן, ייתכן שמותר. לפעמים בהלוך, אנחנו חוזרים לשעה טובה בסימן טלפון זין סי-פי, האם מותר להכניס חמץ לתערובת לפני זמן איסורו, ושיתבטל ויהיה אפשר לאכול אותו בפסח? כך ולא דנים, אם אני מעניין מה ביום עושה לפעמים בהלוך, נוכל לשמוע את השיעור מפי הרבנים מגונים בשלוחה אחד. בדרכנו נלמד גם אנחנו דנים עד לפעמים בהלוך. מנהג קדום בקרב בני אשכנז, שלא להשתמש בפסח, במשקה או במאכל שנלקח מתוך כלי שמשתמשים בו במשך כל ימות השנה לצורך סעודות חמץ. ולמה? מחשש שבמשך השנה נשאר קצת אחרי הסעודה והחזיר את הנותר לכלי שממנו נלקח. יחד עם פורי חמץ שהתערבו בו, שעל גבי השולחן, ואם ציינו את המשקה לפני פסח, מותר להשתמש בו לכל הדעות. מנהג נוסף נהגו בקרב בני אשכנז שמשקה ששהה בכלי חמץ, למרות שבדרך כלל שמכניסים לתוכו משקאות נקיים תוך חשלוך ואין בהם משות של חמץ, בטעם החמץ הבלוע בכלים לא נפלט במגע משקה צונן, אז לא שותים אותו לפסח, וכתב הרמו שמי שנהג להקל בכך לא הפסיד, ואם ידוע שהכלי נוקע היטב ושהכניסו לתוכו את המשקה, מותר לכל הדעות לשתות אותו. אסור להכניס דבר איסור לתערובת של יתר ושהוא לבטל את זה, האיסור הזה נקרא אין מבטלים איסור לכתחילה, ונחלקו הפוסקים בנוגע לחמץ לפני זמן איסור, אם מותר להכניס אותו לתערובת שהיא לא חמץ כדי לבטל, ולאכול אותו בפסח, ולהלוך אסור. וכול אסור בידיים, אבל שלא בכוונה לבטל את האיסור זה כבר מותר, יש מקרים שבהם מחמירים הפוסקים שלא לאכול את התערובת. עד כאן מילה דפיים בעל אוכל שנלמד היום. נחזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול. מאכל פרווה שהתבשל בסיר בשרי, טעם הבשר שנפלט מהסיר ונבלע מאכל הפרווה מכונה נויצן טעם בר טעם. בר נויצן טעם, סליחה. בקיצור, נת בר נת. ראינו שהכלי, שהטעם של הכלי בלע מהמאכלים הבשרים שהתבשלו בו הוא טעם ראשון. הטעם שהכלי פולט למאכל הפרווה הוא טעם שני. למה זה קלוש, ואין בכוחו להפוך את מאכל הפרווה לבשרי. ולכן מותר לאכול אותו ביחד עם חלב. ויש אומרים שהיתר הזה אמור רק בנוגע למאכל פרווה חם, שולח בכלי בשרי, או מאכל פרווה צונן, שולח בכלי בשרי חם. אבל מאכל פרווה שהתבשל בכלי בשרי, הידי בשביל נפלט טעם חזק מהכלי ונבלע במאכל, והוא נחשב כטעם ראשון. וכתחילה, כתחילה מחמרים כדי אז. נחזור כדרכנו, נפליג מהם אחורה, נדחה בקצרה ממה שלמדנו באותו יום, לא מערבים מרוחמים באמצעות הנחת מזון שתי סעודות במקום העירוב, אלא רק לצורך מצווה, ומתחילה פוסקים מותר לעשות את זה על ידי שהייה במקום העירוב בזמן בין השמושך, שלא לצורך מצווה. עכשיו לצורך, אפשר להקל. מי שיראה לצורך מצווה, רשאי להשתמש בעירוב גם לצורך רשות. כוכן מדיעבד, אם הוא יראה רק לצורך רשות, העירוב חל. כך גם ניתן לערב בתוך מניעה מצער הגוף או הפסד מומן, כיוון שהוא מערב על מנת שיוכל להימלט מגורם שרוצים לצייר אותו, או שודדים שמצויים במקום. ובמקרה של סקונה, מותר כמובן ללכת לכל מקום שצריך ללכת אליו, כדי למנוע את הסקונה גם בלי עירוב. דף אין תלמוד בבלי, האם ניתן ללמוד הלכות מהגבלה של מתן תורה? במדוע נשאל רובה אם מותר ללמוד בשבת, כי תלמוד רבי אבין לדברי רב זירא, על כך ועל עוד נושאים מעניינים, נגמד היום מסכת מידה, דף מ"ב. ולקראת יום חפץ עם החיים, חפץ חיים יומי. דברים מצטרף אלינו כמובן, הלימוד היומי בספר חפץ חיים. אנחנו עושים את כלכי מלכות שניאור בסעיף ה' שהחפץ חיים כותב שהאיסור הזה רק לאדם שנחשב עדיין בכלל למיתכו. דהיינו אומר חפץ חיים שאיתך בתורה ומצוות. אנשים שיש בהם אפיקורסות, אומר חפץ חיים, מצווה לגנות אותם ולבזות אותם, גורם צריך להם בזה לתועלת. ובלכות רחלות הוא מסביר שעל ידי שהוא יפרסם שדעתם הכוזבת לעיני כל, יגנר אותם, אז אם אלה לא ימדו מהמעשים הרעים שלנו. מה זה אפיקורס? מי שכופר בתורה בנבואה מישראל, תור שבכתב, תור שבעל פה, ואפילו אומר שכל התורה מן השמיים חוץ מפסוק אחד, הכל בחום אחד לגדור שבע אחד, ודקדוק אחד. אבירו מצופים מציינים, שגם מי שמלשין על ישראל בפני נוחים, אז כותב חפץ חיים, שיצא מכלל המתחם, ויש לו דין כאפיקורס. אפשר גם בזה תלמיד חוכם, כתוב לעיל שהוא נכנס בזה לכלל אפיקורס. כך גם אומר לחלל שבת בפרסיה, אז כתוב אבא חסד שיצא מכלל ישראל. כך גם אומר לאחיס, אף על אחת משאר העברות שבתורה, כתב לאל, שיוצא על ידי זה לגמרי מכלל המצחו. גם שנברור שמה, כלל וב, סייף יוד, כתוב שאפילו אם הוא עבר, שלא בפרסיה, דינו כנוכר. והנה לגבי יהודים, שהם לא שמרי תורה המצוות בזמננו, נחלקו כידוע הפוסקים, הם נחשבים כתינוקות שנשבו, בביור מוסופים מביאים שלמעשה, גם אלה שסוברים שהם לא נחשבים כתינוקות שנשבו, בכל זאת, לעניין לשנור, ייתכן שצריך להחמיר ולדון אותם כתינוקות שנשבו. כך כתב השפוט הזמיד בו, כך גם דעת ראי הגאון רבי שפירא, שלא לספר לשנור על מישהו לא שומר מצוות, וזה מלבד רוספי ציוני הדת שעליהם מותר לספר גם כשהם גם כשהם תינוקת שנשבו ובגדר אנוסים, כדי שלא ילמדו מהם. מאידך, בא תגרח כנבס כשליטה, שגם תינוק שנשבו הוא לא בכלל המתכר, הוא יהיה מותר לספר עליו שנועה. וכל המעוניין יכול לראות בהרחבה, בזור המוצופים, בא לרבות נחת. ולסיום רבותיי, חזקות יומית. הגאון חזקאל אברמסקי מובא בכל התורה היה אומר, כתוב זה ספר תורה דסודום, כל אחד ואחד כותב ספר שלו, מהלידה ועד תפירתו. כל יום כותב עמוד, עמוד בספר. זה רבותה לדאוג שספר חיינו יתמלא רק במצוות ומעשים כזה. עד כאן דברנו להם רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, ברוחניות ובגשמיות, בכל טוב סלם.